לילה טוב, מאזינים יקרים, מה שלומכם? אנחנו בתוכנית נוספת של הפגישה שעוסקת בנושא שידוכים. אנחנו בימים האלו של בין המצרים משתדלים לתת בתוכנית התייחסות לנושאים שקשורים גם בצורה כזו או אחרת למהות של הימים האלו. והלילה אני בעזרת השם רוצה לדבר על נושא מאוד 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 חשוב ומשמעותי, אבל לפני שנתחיל ניתן קרדיטים לעוסקים במלאכה: פנחס בינדר הטכנאי שלנו, שלמה פולק המפיק, ואני רוצה לתת את טלפון העלייה לשידור כדי שתוכלו כבר עכשיו להתקשר, ובעזרת השם בהמשך התוכנית נוכל להעלות מאזינים, להעלות אתכם. המספר הוא 03-593-93. אני רוצה בתוכנית היום לדבר על נושא אחד שמאוד מאוד משמעותי, מאוד חשוב בחיים בכלל, אבל גם בתקופה החשובה הזאת של תקופת השידוכים, נושא שיש לו משמעויות גדולות על התהליך. אבל לפני שנדבר עליו, אני רוצה לספר סיפור. לפני כ-100 שנה בערך, משהו כזה, הייתה בחורה צעירה, יראת שמיים גדולה, צדקת מאוד 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 גדולה, שהייתה בשידוכים. התפללה, חיכתה, ואז יום אחד, אחיה, שגם הוא היה צדיק מאוד גדול, אמר לה: תראי, יש לי רעיון, יש לי איזה בחור אילוי, ירא שמיים, צדיק מאוד מאוד גדול, שאני ממליץ לך בחום ללכת ולפגוש אותו. אותה בחורה צדקת הקשיבה לאח שלה, ונקבעה פגישה. נקבעה פגישה לעוד כמה ימים, היא המתינה בציפייה גדולה, והגיע הרגע המיוחל. הבחור נכנס, הפגישה מתחילה, ולא עוברות כמה דקות, והבחור החשוב והצדיק שיושב מולה פשוט נרדם. עיניים נעצמות בהדרגה ונרדם. היא לא ציפתה לזה, אבל ישבה והמתינה. דקה ועוד דקה. אחרי זמן מסוים, הבחור התעורר. הפגישה איכשהו הצליחה לחזור למסלול, ותוך כדי שהוא מספר לה על עצמו, הוא אומר לה בהבלעה או לא בהבלעה, הוא מספר לה שיש לו גם קושי מסוים, בריאותי, בשמיעה שלו. הוא שומע, אבל לא הכי טוב שיש. והפגישה המשיכה אחרי כמה שעה, שעה וחצי, הפגישה הסתיימה, ואותה בחורה צדקת מעדכנת את האח שלה על ההתרחשויות שהיו בפגישה. הוא נרדם, הוא סיפר לי שיש לו בעיית שמיעה. ענה לה האח הצדיק ואמר לה: תראי, נכון שיש לו בעיית שמיעה, אבל אני מכיר אותו. אני מבטיח לך שעוד כולם ישמעו לו וישמעו עליו. לגבי העניין הזה של למה הוא נרדם, בואי נבדוק. בדקו וגילו שאותו מתמיד מופלג, הבין שהולך להיות לו זמן של ביטול תורה, אז את הקצת זמן שלו של השינה הוא הקדיש לעוד לימוד תורה, וככה הוא למד יומיים רצופים. וכל הדרך שלקחה 10 שעות ברכבת לפגישה, כיוון שהיה לו חשש שאולי יש שעטנז על כיסאות, אז הוא העביר בעמידה, כמובן מתוך לימוד, ולכן בתחילת הפגישה הוא פשוט נרדם. היא הקשיבה, קיבלה, ונתנה אור ירוק לפגישה, לשידוך. זמן קצר אחרי הם נישאו, והיא זכתה, היא זכתה בבעל שלימים נודע כאסטייפלר. היא זכתה בבן שכולנו מכירים והנהיג את הדור עד לא מזמן, מרן רבי חיים קניבסקי. הסיפור הזה הוא סיפור שיש בו הרבה מסרים, אבל אני רוצה להתמקד במסר אחד. בואו רגע ננסה לתאר לעצמנו מצב שבו הבחורה שמגיעה לפגישה מסיקה מסקנות מהר. פשוט מהר. מקטלגת. אם הוא נרדם, אז רגע, מה זה בחור לא רציני וישנוני ורשימה של קטלוגים כאלו ואחרים. לא יצויר שכך היא הייתה מסתכלת על הדברים ומורידה. איפה היא הייתה? מה היה ההמשכיות הנצחית שלה? מה היא הייתה מפסידה, בלי לדעת שהיא הפסידה? וזה מחבר אותנו לנושא שעליו אני רוצה לדבר היום, שנקרא סטיגמות וקטלוגים בשידוכים. אנחנו בחברה הנהדרת שלנו, של עולם התורה, ברוך השם, זוכים להרבה מאוד דברים נפלאים ונשגבים שיש רק בחברה שלנו. אבל הנושא הזה של סטיגמות וקטלוגים, אנחנו גם בתוכנו צריכים לפקוח את העיניים ולראות האם יש מה לשפר, וככל הנראה יש הרבה מה לשפר. באופן כללי, הקטלוגים של קבוצה כזאת וקבוצה אחרת, ומוסד כזה ומוסד אחר, הכל מאוד שבלוני, הכל מאוד מקוטלג, ויש לזה מחיר. כשבחור נמצא בשידוכים, והוא מתוכנת בצורה כזאת, שתוך חצי דקה או דקה הוא כבר צריך לקטלג, כי הכל מקוטלג, אז הרבה מאוד פעמים המהירות והצורה השגויה שבה הוא מנתח נתונים עולה ביוקר. וסטיגמות ישנות שקיימות כלפי עדות, כלפי מוסדות, כלפי הרבה מאוד דברים שאפשר לדבר בהרחבה הרבה הרבה מאוד זמן על המשמעות והמחיר שהם גובים. בבירורים, הרבה מאוד פעמים, השידוך יורד עוד לפני שבכלל ממצמצים, כי העדה הזאת היא כזאת וכזאת. אין סיכוי. למה? כי הם כאלו וכאלו וכאלו, מהר, מחליטים, גורף, מוחלט. בפגישות, אותו דבר. רגע, הוא נראה כך, הרבה מאוד אנשים חושבים, שכשמורידים על מראה חיצוני, זה באמת על מראה חיצוני, ופה אני רוצה להתייחס לנקודה שחשוב שנבין. גם הנושא הזה של מראה חיצוני, שלצערנו היום הוא המשמעותי ביותר, כמעכב בשידוכים, הרבה מאוד פעמים במהות העמוקה שלו, הוא תוצאה של סטיגמות. רגע, הוא נמוך, אז הוא לא חזק, והוא לא עצמתי, והוא לא... רגע, הוא מדי חזק, הוא מדי שתלטן, הוא... הרבה... רגע, הצבע האור כזה, אז הם כאלה וכאלה, והצבע... הרבה מאוד סטיגמות. שלא מאומתות, לא נכונות, וגורמות לנו לפספס. ומה שאני מציע, אחד הדברים הכי חשובים בתהליך של שינוי, כל שינוי שתרצו לעשות בחיים שלכם, שינוי רוחני, שינוי לטובה כמובן בחיי הנישואין, שינוי להצלחה בשידוכים, בכלכלה והכל, השינוי נוצר תמיד באמצעות זיהוי הרגלים שליליים. לשבת ולנתח מהם ההרגלים השליליים שמפריעים לי, שלא משרתים אותי, ובאמצעות הזיהוי של אותם הרגלים שליליים יש יכולת להתחיל לעשות שינוי בכל תחום בחיים. ופה אני רוצה שפשוט תשאלו את עצמכם, האם אני כאדם סטיגמטי מקטלה כל הזמן וממהר בצורה שיפוטית לשים אנשים במשבצות ושבלונות לפי הצבע שלהם, לפי העדה שלהם, לפי המושא, האם זה באמת משרת אותי? אני לא אומר שיש דברים מסוימים וספציפיים שהם לא מבוססים, אבל גם כשדברים מאוד ספציפיים מבוססים, אז זה לא בצורה גורפת ולא באמת זה תמיד נכון בצורה מוחלטת. ופה, אם אנחנו באמת מגיעים למקום כזה שתחילת פגישה כבר 10 דקות ראשונות, 15 דקות ראשונות, כבר גיבשנו החלטה, וזה כן וזה לא, והוא כזה והוא כזה והוא כזה והוא כזה, אם אנחנו נמצאים במקום הזה, אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו שוגים. כי היכולת לנתח והיכולת להבחן והיכולת להרכיב פאזל גם לאדם המוצלח ביותר בעולם תלויה בניתוח הרבה יותר מעמיק של נתונים, לא מהר. ואם יש לנו את המקום הזה, אז אנחנו צריכים לשבת עם עצמנו ולשאול את עצמנו כמה שאלות. השאלה הראשונה זה האם הגישה הזאת, המקטלגת, המהירה, המוחלטת, האם הגישה הזאת משרתת אותנו? כן או לא? פשוט לשבת ולנתח את זה עם עצמנו. הרבה מאוד אנשים עוברים ליד משהו מסוים שהם מחפשים, אבל הם לא באמת יודעים שזה מה שהם מחפשים. כי הם לא באמת עוצרים להתבונן, לבדוק, לבחון. שאלה נוספת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה האם התפיסות המקטלגות, הסטיגמטיות, האם הן באמת שלנו? זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים אנחנו מאכלסים בתוכנו דעות של אנשים אחרים, שלא משרתות אותנו, ולא מקדמות אותנו, ולא מובילות אותנו לשום מקום. לשום מקום. הרבה מאוד פעמים אני נתקל ורואה שיכול להיות שהישיבה המוצעת היא לא הטובה ביותר בעולם, אבל בניתוח של הנתונים, אם אנחנו כרגע לא מתייחסים לסטיגמות, ואם אנחנו לא מתייחסים לקטלוגים, יש שם הרבה מאוד בחורים שהם כן טובים וכן איכותיים וכן יראי שמיים, ובפוטנציאל להוציא משם שידוך בהחלט יש פוטנציאל. ומה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בנוסף לזה, זה מה אנחנו יכולים להתחיל להרוויח במידה ונפתח את הראש, במידה וננוע בצורה של הילוך קצת יותר איטי, בדרך להכרעות שלנו, בדרך למסקנות שלנו, בדרך לקטלוגים שלנו. ככל שנדע לעשות את התהליך בצורה יותר בריאה, מיושבת, עצמאית, אנחנו נגיע למקומות שאנחנו נגלה הרבה מאוד דברים חדשים. אנחנו נגלה הרבה מאוד אנשים שפה אנחנו בתהליך של בחירת שידוך, אנחנו בסופו של דבר צריכים למצוא את האחד והיחיד, האחת והיחידה, אבל אנחנו נגלה הרבה מאוד מצבים שבהם אם היינו מנתחים מהר, התוצאה הייתה אחרת לגמרי. וכשאנחנו מייצרים לעצמנו אפשרויות גדולות יותר, אז הדרך בעזרת השם למצוא את השידוך הופכת להיות יותר מעשית, יותר מהירה בעזרת השם. ופה אני אגיד במאמר מוסגר, וזה יותר מתוך ההקשר הזה של הימים האלו שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, הרבה מאוד פעמים בתוך תהליך של פגישה ראשונה כבר יש את הקטלוג, מיד בסיום הפגישה התשובה היא כבר לא אחד גדול. ואם אתם לא מגיעים להחלטה השלילית הגדולה הזאת שלא, כתוצאה מאיזשהו משהו מאוד קיצוני שזיהיתם וגיליתם, שיש פה ערכים מנוגדים והשקפות מנוגדות, שזה אגב דברים שצריכים לברר כבר בבירורים. אבל אם אין את זה, או איזשהו חוסר משמעותי בעניין הזה של מציאותכן, בצורה ממש ממש קיצונית, אז ההמלצה היא לגשת לפגישה נוספת, לפגישה שנייה. המציאות מוכיחה שהדעה שגיבשנו בצורה מהירה בתחילת הפגישה הראשונה ואמצע הפגישה הראשונה לא בהכרח הייתה נכונה. הרבה מאוד זוגות שקמו, הקימו בתים, מספרים שהתהליך הראשוני היה קצת פחות מאיך שהם חלמו. בפגישה הראשונה הם עוד לא, הוא לא היה סגור, או היא לא הייתה סגורה, אבל לא מיירו, לא מיירו לקטלג, לא מיירו לנעול, לתת צ'אנס לפגישה שנייה. ועוד נקודה חשובה, מאוד, 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 שבתוך הפגישה, הרבה מאוד, בפרט בחורים, יוצא לי לשמוע מצבים ומקרים, שהוא מגיע לפגישה והוא מבין שזה לא. הוא קטלג, הוא יצר סטיגמות, אני כרגע אחרי השלב הזה. הוא הגיע לשלב שהוא מבין שזה לא. ההמלצה והבקשה היא גם אם אתה, אתם מבינים שזה לא, בשום פנים, בשום אופן, לא לשדר, לא לשדר זלזול, לא לשדר חוסר עניין. יש צורך לדעת לכבד גם כאשר אנחנו מבינים שזה לא משהו עכשיו שמייצר לי רווח ואינטרס ותוצאה ואני, לא. יש פה כרגע בן יהודי, בת של השם, אנחנו יושבים איתם, יש צורך לדעת לכבד את המקום שלהם, ולנהל את הפגישה בצורה מכבדת, מכובדת, קשר עין, זמן מכבד וכו'. יש הרבה מאוד סטיגמות, יש הרבה מאוד קטלוגים שאני רואה ונתקל בהרבה מאוד משפחות שמשלמות מחיר כבד, כבד מאוד בגלל סטיגמות. אגב, אם אתם נמצאים במקום הזה, או רוצים לדבר על זה, להתייעץ, לשאול, לשתף, אז אתם מוזמנים לחייג, ובעזרת השם נציף ונלבן נקודות בכל נושא בשידוכים, בפרט בנושא הזה. אני אתן דוגמה של קבוצה, זה לא קבוצה, אבל הרבה מאוד משתתחים שמשלמים מחיר מאוד מאוד יקר בגלל סטיגמה. אני מרגיש צורך להיות הבמה, להציף את הכאב שלהם, שאני פוגש אותו כל כך הרבה. בחור נפלא, בת נפלאה, שעושים דרך ורוצים להקים בית וחולמים ומתמסרים. אבל משהו שלא קשור ברמה האישית אליהם בכלל. לדוגמה, ההורים שלהם לא הסתדרו. וכתוצאה מחוסר התאמה בשלב מסוים, הקשר בין ההורים שלהם התנתק, הבית התפרק. אבל הם בסך הכל נקלעו לתוך סיטואציה. הם נקלעו לתוך מצב שבו הם נקראים, שבו הם נאלצים לגלות גדלות ובגרות, ולצלוח את המסע למרות האתגרים שהוא מייצר להם. עכשיו נכון, אני מודע לזה שלפעמים יש מצבים שזה גם משליך, וזה גם מזיק, וזה גם מייצר השלכות שליליות, אבל זה בשום אופן לא יכול להיות סטיגמה, זה לא יכול להיות קטלוג, כי באותה מידה שיש כאלו שזה יכול ליצור להם פגיעה מסוימת, יש אחרים שזה יכול דווקא לקחת אותם למקום מתמסר יותר, מחויב יותר, לא להגיע למקום שהם ראו את ההורים שלהם נמצאים בו, לא לשחזר טעויות שהם נתקלו בהם כילדים. אי אפשר לקחת משהו מסוים ולהפוך אותו למוחלט, ולהפוך אותו להרמטי, בשום אופן. ככל שאנחנו נהיה יותר במקום שבו אנחנו עם עצמאות, עצמאות של חשיבה משוחררת, לא מגדירים בן אדם לפי גובה או משקל או צבע או עדה. כמובן שיש דברים שיכולים לא להיות נוחים מסיבות אחרות, אבל לא ליצור משהו שמכליל כל מי שהוא כזה הוא כזה וכל מי שהוא כזה הוא כזה. זה דבר שהוא, אני יכול לומר לכם, מייצר מחיר מאוד 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 כבד, מאוד 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 משמעותי. אז זה הנושא שאיתו בחרתי לפתוח את התוכנית, ובו בחרתי להתמקד, לפתוח את הראש. ככל שאנחנו, אגב, גם בנושא הזה יש קשר מובהק לעניין של ביטחון עצמי. ככל שאנשים בעלי עצמאות רגשית גבוהה יותר, כך הם משוחררים מתפיסות של אנשים אחרים, ממחויבות לקטלוגים שלא באמת מוצדקים, מה שנקרא שוחים נגד הזרם. אנשים שהם בלי ביטחון עצמי, וכתוצאה מזה הם לא באמת מרגישים משוחררים לחשוב איך שבאמת נכון, לפעול איך שבאמת נכון. יש את הסיפור הידוע הזה על הסבא והנכד, שהלכו יחד מכפר אחד לכפר השני, אבל בעידן ההוא, בתקופה ההיא, כשלא היה רכבים, לא היו רכבים, היה רק חמור, אבל להם היה חמור אחד, לא שניים. אז הסבא ישב על החמור, והנכד לידו. אחרי כמה מאות מטרים שהם הולכים, הסבא נתקל בקבוצה של אנשים שמתחילה לצעוק עליו ולבזות אותו. איזה מין סבא אתה? איזה מין מבוגר אתה? איפה האחריות שלך? הולך פה ילד לצדך, רך. אתה נותן לו ללכת ברגל? הסבא קם, אמר, טוב, הם צודקים. התחלפו. הילד עלה על החמור. המשיכו ללכת עוד כמה מאות מטרים, ושוב פעם אנשים אחרים שראו את הילד על החמור והתחילו לצעוק עליו, איזה מין חוסר דרך ארץ, יש פה אדם מבוגר, אתה צריך לתת לו לשבת וכו'. טוב, הילד אמרו, צריכים לעשות, החליטו, שניהם ישבו על החמור, הלכו עוד כמה עשרות או מאות מטרים, ושוב פעם אנשים, פעם אנשים אחרים, עוד פעם, צועקים, איזה אכזריים אתם, חמור אחד, מסכן קטן, שני אנשים יושבים עליו, החליטו, טוב, אם ככה צועקים וגוערים בהם, אז הם קמים מהחמור, קמו מהחמור, התחילו ללכת לידו, מאות מטרים נוספים, ושוב פעם אנשים אחרים, רואים אותם ומתחילים לצחוק, איזה מין אנשים טיפשים, יש להם חמור והולכים לבד, לידו, אמרו, טוב, מה נעשה? החליטו שהם סוחבים את החמור, עוד כמה מאות מטרים, ושוב פעם אנשים רואים אותם ומתחילים לצחוק, איזה מין אנשים טיפשים, יש להם חמור והם סוחבים אותו על הכתפיים. המשל הזה מספר הבן איש חי, כדי להסביר ולהמחיש עד כמה אנחנו חיים בעולם שבו בסופו של דבר תמיד להחלטות שלנו יהיו אנשים אחרים שיחשבו אחרת ויגיבו אחרת. בסופו של דבר אדם צריך לפעול מתוך הבנה מה נכון עבורו, ורק אנשים בעלי ביטחון עצמי יודעים לפעול בצורה הזאת. מה נכון בשבילי? פחות להיות באובססיה מה יגידו ומה ינתחו. אני פוגש הורים, אני פוגש הרבה מאוד סיטואציות שבהם כהורים, כמשתדחים, משלמים מחיר כבד בחינוך הילדים, בשידוך הילדים, בגלל מה יגידו או מה יחשבו, שזה בעצם השלכה ותוצאה של חוסר ביטחון עצמי, של חוסר ביכולת לפתח עצמאות חשיבתית, ולפעול בצורה שבאמת נכונה. ולכן כל המקום הזה של להיות משועבדים לסטיגמות וכתלוגים שנספגו בנו, יש צורך במידה ובמינון הנכון לאזן, לשחרר ולפתוח את הראש, וכל מקרה לגופו. אם זה נכון, אז זה נכון, ואם זה לא נכון, אז זה לא נכון. אבל לא לפעול בצורה מתוכנתת, לא לפעול בצורה שבלונית. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואנחנו נחזור בעוד כשתי דקות. נכון? יש לנו מקבץ ונחזור. חזרנו מהפסקת הפרסומות, ונגיד שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו.
כן, שלום, שלום הרב.
שלום
וברכה. אני דיברתי עם הרב שבוע שעבר, גם הבן שלי דיבר עם הרב מחוץ לשידור.
נכון, אז את בעצם סיכמת לנו את התוכנית, והמשכתי איתכם את השיחה בסוף ה...
כן, כן, כן. נכון, 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 אז זהו, בהקשר לאותו נושא, רציתי פשוט לדעת איך באמת אפשר לגשת לנושא הזה של בחור שהוא כבר בן 26, פשוט הבנתי שלא סיימנו.
נכון, אני אמרתי לו שאני לא יכלתי להאריך יותר מדי, אמרתי לו שנמשיך היום.
נכון, נכון.
אז בעצם מה שאני זוכר מהשיחה זה שהוא בן 26.
כן, כן, ושהוא מבין והוא יודע שהוא צריך להתחתן, זה ודאי, אבל הוא לא, איך הוא עושה את זה בתנאים שיש לו, כי מה שקורה שהוא בחור מצוין. הוא בחור ממש, בישיבה הוא נהיה לכם בחור מהשורה הראשונה. מבחינת לימוד, מבחינת מידות, הכל, מבחינת קישורים. ועכשיו בתור בחור בן 26, הוא כבר לא מוצא מסגרת מתאימה שהוא יכול להיות בה בצורה...
הוא בעצם רוצה לעזוב את הישיבה. כי קשה לו.
הוא לא רוצה.
הוא כבר עזב?
הוא לא רוצה לעזוב את הישיבה. לא, הוא לא רוצה. לא, לא, הוא נמצא בישיבת קיבוץ, אבל הוא מרגיש שהוא לא... הוא מרגיש שהוא לא... הוא לא מרגיש... כאילו, הוא מרגיש שקשה לו, הוא לא... הוא לא יכול להמשיך, כי בגיל שלו הוא לא מוצא את עצמו שם, כולם שם צעירים, זה מסגרת פנימייתית, זה כבר לא שייך במקרה שלו. עכשיו, הוא בכל זאת רוצה כן להיות במסגרת, הוא כן רוצה שיהיה לו סדר יום, והוא רוצה שידוך של בת מינר, בת טובה, כי הוא בחור טוב, ומה שקורה, שכמו שהרב דיבר על העניין של הסטיגמה.
אז אני...
הוא בחור מצוין, אני יכולה להגיד שיש הרבה בחורים שכן, כולם טובים, כולם... אבל יש גם בחורים בישיבות, במסגרת של ישיבה, ש... לא, בוא נאמר...
יש להם עוד מה להשתפר.
כן,
אוקיי,
כן.
אוקיי, הבנתי. כן. תראי, אני אגיד לך מה, אני זוכר כן. את השיחה עם בנך החביב, שנהניתי כן. לדבר איתו. כן. אני התייחס לנקודה שהעליתי בשיחה איתו, ואני רוצה קצת לפתוח אותו עוד. הוא בעצם סיפר לי את מה שאת אמרת, את הקושי שהוא מתמודד כן. איתו, ובעצם כן. לאן ללכת? השאלה התמקדה פחות או יותר, האם ללכת לכיוון כזה או ללכת לכיוון אחר, מבחינת ניהול הסדר יום שלו. והתשובה שאני עניתי לו היא, במקום בעצם לברוח מהבעיה, ולהשלים עם זה ש... המציאות כרגע היא מציאות שאין ברירה ואין מה לעשות, והשידוך יכול להגיע גם עוד 10 שנים, חס ושלום. אז, ובגלל זה, להתחיל לחשוב עכשיו על כיוונים אחרים, או סגנון אחר מבחינת הסדר יום, ומבחינת אולי לימודים כאלו ואחרים, פשוט להתמקד בשורש הבעיה. אנחנו לא אמורים לברוח מהבעיה. אם יש פה איזשהו קושי, ואני זוכר את השיחה איתו, ואני הבנתי ש... אין לו הרבה, כן. הוא מקבל הצעות טובות, אבל אין לו הרבה הצעות שממוקדות לדרישה שלו, שזה שייך משהו אז מסוים איך? למראה החיצוני, אם אני זוכר.
איך. עכשיו. אז איך באמת
פותרים
את שורש הבעיה? איך מגיעים לה...
עכשיו, תראי, אני גם בשיחה איתו, שבוע שעבר, ככה צדתי איזה מילה, שמשתייכת לנושא של הצילות, לא משנה, כאילו, משפט שאני ברמת הניתוח מלמעלה, כן? אני חושב שיש פה איזושהי תפיסה מסוימת שבנות שנראות בצורה כזאת הן פחות, ובנות שנראות ככה הן אחרת. זה מעבר למראה החיצוני. באיך שאני מנתח את הדברים, כן? זאת אומרת, מבחינתו יש חלוקה מאוד מאוד מאוד, זה מתחבר לנו בצורה ממש מושלמת לכל הפתיח של התוכנית, שבעצם מי שנראה ככה הוא כזה, מי שנראה ככה הוא כזה. עובדתית, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. העולם לא מחולק, זה מסקנה כלשהי. עכשיו, יכול להיות שיש פה גם איזשהו קשר גם לנראות עצמה בעין, אבל בסופו של דבר הנפש שלנו מפעילה אותנו. מפעילה אותנו לאהוב דברים יותר ולאהוב דברים פחות, בעקבות איך שהיא מתוכנתת. וכשבן אדם מתוכנת בצורה, שאנשים כאלו הם כאלו, ואנשים כאלו הם כאלו, אוטומט הוא פשוט יתחיל לאהוב כזה. ועכשיו, אם הייתי מבין שיש עכשיו הרבה מאוד הצעות שידוך שעונות לדרישה ולקריטריונים, אז בכבוד. אבל, אז שיפגש ויפגש, ובזאת השם ימצא. אבל אם אין הרבה, ואני יודע שבשידוכים הזמן הוא פקטור משמעותי, הזמן יקר, וההצעות, ככל שהולכים וגדלים, משתנות בהתאם לנתונים. ולכן, יש צורך לעצור שנייה, במקום לברוח מהבעיה, להתמודד איתה. להתמודד איתה זה אומר, לעשות איזשהו תהליך פנימי עמוק, ולהבין למה. זה נעילה. בעצם מה שהמציאות כרגע שמשתקפת בצורה שלי, ואני אומר עוד פעם, אני התרשמתי ממנו, אמנם דיברנו דקות בודדות, אבל התרשמתי שמדובר בבחור סופר סופר איכותי, סופר איכותי, חשוב שאני אגיד את זה, כי זה גם איך שהתרשמתי ממנו. מדובר בבחור איכותי משכמו ומעלה. בתפיסה יש משהו מאוד ספציפי, מאוד נקודתי, שמייצר לו מצב שבו 95% או 90% מההצעות לא רלוונטיות, מצמצם לו בצורה דרמטית את כל המרחב לבחור. וייתכן שכשמגיע סוף סוף משהו עם הדרישה הספציפית הכזאת וכזאת, אז מתעוררות בעיות אחרות מצידו או מצידם, ואז שוב פעם חוזרים לאיזשהו מצב שפעם ב-X, Y, Z, לא יודע, פעם בחצי שנה, פעם בשלושה חודשים, מגיע איזושהי כלשהי הצעה שנופלת בשלב הבירורים או פגישה ראשונה. לכן, במקום לברוח, פשוט צריך לעצור ולהתמודד. להתמודד זה קודם כל לנסות להבין מה יושב בפנים, מה בעומק של הדברים גורם לו לראות את X, Y, Z בצורה כזאת, ובמקביל, גם אני לא יודע, אבל צריך לראות האם באמת יש איזושהי דרך טכנית לייצר לו הצעות שעונות לדרישות שלו. זאת אומרת, אם את כאימא יודעת, או הוא כבחור יודעים על איזושהי דרך שאפשר לייצר הצעות שעונות לדרישה, אז בכבוד, אפשר להפשיל שרבולים ולהתמקד. אבל אם אין דרך כזאת, ואנחנו מבינים שכרגע עכשיו החלופה היא להתחיל לעבור ממסגרת ישיבתית שהוא ברוך השם משתדל ועושה ומתאמץ וראוי לשבח אותו, כי בגיל הזה זה לא מובן מאליו בכלל. כל יום שהוא נמצא צריך למחוא לו כפיים, כי אני יודע עם איזה קשיים והוא פשוט גיבור. ולכן עכשיו צריך להבין מה עושים. מה עושים זה אומר, תראי, לבוא עכשיו, אני אמרתי לו שבוע שעבר, תחזיק, קודם כל לפתור את הבעיה מהשורש ולהבין מה עומד מאחורי הדברים, זה לא הצפקתי לחדד איתו יותר מדי, וזה אני אומר עכשיו, ואמרתי לו דבר כזה, שבשום אופן, הוא אמר לי שקשה לו לשבת עכשיו בגיל כזה, כבר לשבת יום שלם וללמוד, עדיין אמרתי לו, שלשבת, לעשות עכשיו תפנית, ולעבור ממסגרת ישיבתית טובה, למסגרת לימודית מקצועית, ולהתחיל לעשות שינויים כאלו ואחרים, זה מבחינתי טעות גדולה מאוד. כי אם עכשיו הבעיה והקושי ממוסגרים תחת הגדרה של משהו חיצוני כלשהו, הבעיה החדשה שתתפתח פה היא כבר תהיה קשורה לערכים. כי יכול מאוד להיות ש... אני לא אומר עכשיו שבחורה שרוצה, בחור שלומד, היא חס ושלום פסולה. אבל אני אומר שלפעמים זה משקף משהו הרבה יותר רחב מבחינת הפתיחות שלה, מבחינת הרבה דברים שהוא לא בנוי אליהם. ולכן זה יכול להתפתח פה בצורה שזה כבר לא יהיה נכון. ואגב, גם מבחינתו ברמה האישית, מבחינה רוחנית, השמירה שיש בתוך ישיבה והמעטפת הרוחנית שהוא מקבל, יכולה לעזור לו לפתור עוד הרבה מאוד בעיות. במקום להתחיל עכשיו לנדוד, אפשר לחשוב על דרכים איך להפוך את השהות בישיבה למשהו קצת יותר חווייתי. אולי לייצר לו איזשהו משהו התנדבותי של כמה שעות בערב. לא יודע, יש דרכים ויש פתרונות ויש רעיונות בלי סוף. כן?
לעשות דברים בנוסף.
בדיוק, מתוך הישיבה, מתוך המסגרת, צאת תתנדב פה, צאת תחנוך פרי ילד או בחור, תעשה דברים שימלאו אותך, שיתנו לך סיפוק, ויתנו לך, הרי בישיבות האלה, בפרט עם הגילאים האלה, כבר פחות מתעסקים איתם. יש לו את הזמן שלו. אז תשמור על המסגרת הקיימת שם, של ישיבה, של ארוחות, של תפילות, של קצת לימוד או הרבה, מה שאתה מסוגל. ותחשוב איך ברדיוס של הישיבה, אתה יכול לייצר לך משהו שיכניס לך סיפוק לחיים, יכניס לך עוד מילוי שימלא אותו, ויאפשר לו גם לייצר לו מעגלים חיצוניים מחוץ לישיבה, אבל לא לוותר על המסגרת בשום אופן, בשום אופן. אני אומר לך, אני רואה ושומע.
זה ממש, כן, צריך הרבה כוחות נפש.
צריך כוחות נפש, ואת כאימא יכולה לעזור לו ולתמוך בו ולעודד אותו ולהסביר לו שזה הרבה יותר גדול ממשהו טכני כמו שזה נתפס אצלו. ולא לבזבז זמן, לשבת ולהבין איפה ואיך הוא יכול, אני כרגע לא אכנס פה לתהליך טיפולי, אבל
כן,
בסופו של דבר...
אני רציתי באמת, את הרב, יש אפשרות לייעוץ אפילו בתשלום או משהו?
אני אבקש מהמפיק שיעביר את המספר אחרי זה, ובעזרת השם אני אשתדל מאוד, בלי נדר, למצוא שעה.
כי אני חושבת שכן צריך לשבת איתו ולפרק את הנושא הזה לגורמים יותר לעומק. ובאמת, כמובן בתשלום,
ונשמח שהרב... אני אבקש מהמפיק היקר שלנו שיקח את הפרטים, ואני מאוד אשתדל.
כן, אז ממש אני... אני ממש יודע לרב, כי זה באמת
אני מבין את החשיבות.
את המקרה פה, וממש הייתי רוצה לעזור ולבחור וממש להעלות אותו על דרך המחור.
אני בעזרת השם מאוד אשתדל, בלי נדר, אני מאוד אשתדל, אני רק יבקש מהמפיק שלנו שיקח את המספר, ואני בעזרת השם אשתדל במהלך השבוע הקרוב למצוא זמן ולשבת איתו. בסדר?
ממש תודה רבה, תודה, יופי. תודה.
כל
תודה,
טוב.
תודה, תודה, מעריכה מאוד, שלום. תודה רבה.
כל טוב,
תודה, לילה כל טוב. טוב, שלום.
שלום לילה ומרוך. טוב. לילה טוב. אנחנו עכשיו, אני רוצה ככה לנצל את הדקות הקרובות לכמה טיפים חשובים. דיברתי מקודם על איך לנהל פגישה ברמת צורת החשיבה שלנו, לא לקטלג, לא ליצור סטיגמות, לא להגיע למסקנות מהירות. אני רוצה לנצל את הדקות שנשארו כדי לתת עוד כמה טיפים חשובים מאוד לניהול פגישה בצורה מוצלחת. בסופו של דבר, הרבה מאוד שידוכים פוטנציאליים יכלו ויכולים להתקדם אם רק היו מנהלים את הפגישה בצורה נכונה. לנהל את הפגישה בצורה נכונה זה היכולת לבנות גשר, לבנות שיח בריא ומשוחרר שיאפשר לכל אחד להכיר את השני ולנהל את התהליך בצורה בונה. ופה יש המון 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 טיפים, המון כלים, אני אתייחס לחלק מהם, איך בעצם לנהל את הפגישה בצורה נכונה. אז כמובן, ולפני הכל, שהדברים מתחילים מבפנים, עוד לפני שאנחנו מתחילים במה להגיד ואיך להגיד, אנחנו צריכים להתמקד בבפנים, ולוודא שאנחנו משוחררים, לא מגיעים עם לחץ והיסטריה, מתחילים את התהליך לפני שנכנסים לפגישה, עם נשימות טובות, שחרור טוב, מבינים דבר אחד מאוד 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 חשוב, אנחנו לא במבחן. מה? אבל כן באים לבחון אותי. אנחנו לא במבחן. כשיש שידוך שכתוב, אז בעזרת השם, גם אם יהיו קצת פשלות, הוא יתקדם. ואם זה לא, אז גם אם תדברו ותתאמצו ותעשו, זה פשוט לא. ולכן צריך להגיע ממקום עמוק מאוד מאוד משוחרר ורגוע, שיש בורא לעולם, והוא מנהל, והוא מכוון, אנחנו באים לעשות את התהליך ממקום מאוד משוחרר, וחווייתי, זה לא אמור להיות סיוט, בשום פנים ושום אופן, פגישה אמורה להיות נעימה, נוחה, שלווה, ככל שנשתחרר מהתפיסה השגויה, שאנחנו עכשיו נכנסים למבחן, או לראיון עבודה, כך יהיה לנו יכולת הרבה יותר גבוהה, לנהל את הפגישה, בצורה מוצלחת, בצורה רגועה. זה הבסיס, עוד לפני שבכלל מדברים. עכשיו, אני רוצה לתת עוד התייחסות לרגעים הראשונים של הפגישה. הרגעים הראשונים של הפגישה הם בעצם הבסיס שעליו יושבת הפגישה עצמה, ולכן מאוד 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 חשוב להתחיל את הפגישה בדו-שיח. זאת אומרת, אם הפגישה מתחילה בבהייה אחד מול השני, מתוך שתיקה על גבול ההיסטריה, אז יהיה מאוד קשה לשקם את הפגישה ולהוביל אותה למקום שהיא הופכת להיות מעניינת וחווייתית. כנ"ל, אם הפגישה מתחילה, כאשר אחד הצדדים תופס מיקרופון ומתחיל לנעום ללא הפסקה. מיקרופון כמובן רק נותן בשביל המטאפורה. אני וככה 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 וככה, זה מונולוג. כשיש מונולוג, זה לא פגישה שבנויה מדיאלוג, מדו-שיח. ולכן, הדקות הראשונות של הפגישה תמיד צריכות להתחיל בדו-שיח, וכמובן שמי שאחראי על התהליך ואחראי על הובלת הפגישה, הוא כמובן הבחור. ולכן, כשהבחור נכנס לפגישה, בדקה הראשונה, בשניות הראשונות, כשהוא ניגש, הוא צריך לפתוח בשלום, ערב טוב, חדווה, לדוגמה. הוא קודם כל יוצר את האינטראקציה הראשונית, ומוודא שהוא פוגש את האדם הנכון, עם ערב טוב, עם איחול מסוים. אחרי שהוא מקבל את התשובה החיובית, אז נעים מאוד, מציג את עצמו, שמי כך וכך, אני כך וכך. היא עונה לו. ושוב, הדיאלוג נמשך, הדו-שיח נמשך. צריך לשאול אותה, איפה נוח לך לשבת? בפנים? בחוץ? התהליך הזה שבו שאלה, תשובה, שאלה, תשובה, שמשקפים גם אכפתיות, נימוסין וכו', יוצרים, התהליך הזה יוצר תהליך בריא לפתיחה, לבסיס של הפגישה. ואחרי שמתיישבים, הדו-שיח נמשך. איך עברה הדרך? מצאת את המקום בקלות? שאלות. שאלות שיוצרות דו-שיח. זה גם טיפ מאוד 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 חשוב, ששייך לחלק הראשון של הפגישה. עכשיו, נקודה מאוד מאוד חשובה. אני יודע שהרגע השיא של הקושי בפגישות נמצא בשתיקות המביכות. הנושא הזה קיבל התייחסות מאוד נרחבת וממוקדת בפרק הפגישה, בספר הפגישה, שבעצם שם יש הרבה הרבה כלים לכל התהליך הזה, אבל אני כן יכול לומר שאחד הכלים למנוע שתיקות מביכות, זה באמצעות הצעד הבא, להגיע כבר לפגישה, כשיש לנו בכיס איזושהי רשימה של נושאים, שבהם אנחנו שוחים כמו דג במים. זאת אומרת, נושאים שבהם זה יכול להיות לימודים, זה יכול להיות השקפתיים, זה יכול להיות נושא שבו אנחנו מתחילים לדבר והכל נוסע כמו שצריך. אז ברגע שיש בכיס רשימה כזאת של נושאים, במצב שבו פתאום יש איזושהי שתיקה מביכה, אז אחד הדרכים זה פשוט מאוד להגיע למקום שבו אנחנו תופסים את המושכות ונכנסים פנימה לתוך הנושא שבו אנחנו מרגישים בנוח ומשוחררים. נקודה נוספת זה הצבע של השיחה. הרבה מאוד פגישות הולכות לאיבוד, כי מבחינת האנרגיה של השיחה, האנרגיה נוסעת למקום הלא נכון. הבחור יכול לשבת ולהתחיל לדבר על נושאים שהם לא בהכרח רלוונטיים או לא בהכרח חיוביים. ואחד הדברים החשובים זה לתת קצת, לוודא שהפגישה נוסעת לכיוון חיובי בנושא השיחה שלה, פותחים את הפגישה, וואו, איזה נוף מדהים יש כאן, איזה אוויר מיוחד, להיות על תדר חיובי, זאת הכוונה, להיות על תדר חיובי, אם יש איזשהו משהו שלילי, לפחות בפגישה השתיים הראשונות, פחות לדבר, פחות להתעסק עם דברים, אני מדבר על שיתופים אישיים כמובן, פחות להוביל את השיח למקום חיובי. עוד טיפ חשוב, זה המבנה של השיחה. שאיתו כבר התחלתי מקודם על דו-שיח, אבל התהליך הזה גם אמור להימשך לאורך הפגישה עצמה. אנחנו מכירים את המשחק שנקרא פינג פונג, שבו כל אחד בעצם זורק את הכדור והשני מחזיר, זורק והשני מחזיר, בדיוק אותו דבר צריך להיות כאשר מנהלים שיח, דו-שיח בפגישה. לא להחזיק את הכדור יותר מדי, ולא לרחף כשמחזירים לנו אותו. זאת אומרת, לדבר כמה דקות, ולהחזיר את הכדור, ואתם, ואת, ואתה, אוקיי? ככל שאנחנו מגיבים, ומעבירים את אחרי שמדברים כמה דקות, מחזירים לשני, הוא שואל, אנחנו עונים, ככל שהתהליך בנוי בצורה כזאת, אנחנו מאפשרים לשני לדבר, מעודדים את השני לדבר, כך הפגישה בנויה ומנוהלת בצורה הרבה 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 יותר מוצלח. ועוד נקודה חשובה זה הניסוח של השאלות. הניסוח של השאלות, יש שאלות פתוחות ויש שאלות סגורות. שאלות סגורות זה שאלות שאחרי השאלה אתה מקבל תשובה של מילה אחת. הישיבה שלך נחשבת ישיבה שמרנית? כן. גם הסמינר שלך שמרני, נכון? כן. מצב כזה אי אפשר בשום צורה לנהל דו-שיח מעניין, פורה. במקום זה צריך לשאול את השאלות בצורה אחרת. מה הקו ההשקפתי של הישיבה שלכם? במה זה בא לידי ביטוי? לשאול שאלות שפותחות, פותחות דלת שמייצרת שיחה. ואיך הקו של הסמינר שלך, מה הסגנון שלו? ככל שאנחנו יודעים לשאול בצורה נכונה, כך הפגישה הולכת ומתפתחת בצורה הנכונה, ומאפשרת לנו להכיר אחד את השני, להתנהל בצורה שאנחנו הולכים קדימה ולא אחורה. נקודה נוספת זה לדעת להקשיב. ככל שאנחנו מקשיבים בשביל לדבר ולא בשביל להקשיב, אנחנו מפספסים המון 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 המון. המון בתהליך ההתרשמות, המון בתהליך החיבור. אנחנו לא נמצאים שם. אנחנו יכולים בהבעות שלנו להגיב לא נכון כשהיא מספרת משהו שהוא פחות נעים. לכן, ככל שאנחנו קשובים, יש לנו את היכולת לנהל את הדו-שיח בצורה מוצלחת ויעילה יותר. זה כמה וכמה טיפים על קצה המזלג ממש מתוך ספר הפגישה. יש לכם יכולת לקבל המון, המון, המון כלים מעשיים, מלאים, בעצות טובות, בספרים שלנו, הפגישה, הכוח הסודי, ובקורס הדיגיטלי של ארבעת הצעדים לחופה, שאפשר להשיג אותם בטלפון 08-664-4647. אנחנו יוצאים לבין הזמנים, אנחנו לא נהיה כאן בחודש הקרוב, נאחל לכולכם הצלחה רבה, וסייעתא דשמיא בכל, לילה טוב ותודה רבה.